שננסה מדי יום רביעי בשעה הזאת, זה ללמוד פרקים בתנ״ך, סוגיות בתנ״ך, בעיקר עם התובנות שיש לאירועים שהתרחשו ולדברים שהשם שם בפי הנביאים בתקופה ההיא, לגבי האופן שבו אנחנו יכולים לנתח נכון דברים שקורים בעולם היום. אז נצא לדרך, והמקום שממנו אני רוצה להתחיל, זה מקום בתורה עצמה, שבה הקדוש ברוך הוא מורה לנו ללמוד, לא תאמינו, היסטוריה. יש מצווה בתורה ללמוד היסטוריה. הנה המקום. ספר דברים, פרשת האזינו, היום האחרון לחייו של משה רבנו, בו הוא אומר את מה שנקרא שירת האזינו, ואחרי זה את הברכה שהוא מברך את השבטים. ואלה הדברים האחרונים, זו בעצם הנבואה האחרונה של משה רבנו, מתוכה בואו נראה כמה פסוקים. פרק למד ב' פסוק ז', קודם נקרא אחרי זה נבאר. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, והנחל עליון גויים, והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אז זהו, אלה שלושת הפסוקים. הפסוק הראשון שמופיע כאן זה פסוק ז', זכור ימות עולם. בפשטות, זכור ימות עולם, תזכור את הדברים שקרו בהיסטוריה, בדברי ימי העולם. המילה הבאה זה בינו, בינו זה התבוננות. כלומר, זכירת האירועים כשלעצמם, ועכשיו יש צורך להתבונן בהם, להבין אותם, להבין אותם נכון. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. בפשט, נראה עוד מעט את הדברים שמעבר לפשט, אבל בפשט, דור ודור הכוונה היא הדורות. כל הדורות שהיו מאז אדם הראשון לאורך ההיסטוריה. זכור ימות עולם, אתה צריך לזכור את הדברים האלה, ללמוד את האירועים, להתבונן בהם, זו מילת המפתח, להתבונן, להבין אותם נכון, כראוי, בינו שנות דור ודור. התורה אבל ממשיכה, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בפשט, איך תזכור את ימות העולם? על ידי הזיכרונות שנצטברו וההורים מעבירים אותם מדור לדור, כן? אז לכן אתה צריך את אביך, אבל למה צריך גם את זקניך, ומה ההכפלה הזאת של אביך וזקניך? אז נראה את זה בהמשך. בכל מקרה, למד את ההיסטוריה ותתבונן בה. ועכשיו הוא מתאר, ולא במקרה, את האירוע הזה, בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זה הפסוק השני כאן, אמרתי לפני זה שלושה פסוקים, זה שני פסוקים. בהנחל עליון גויים, למה הכוונה? מפנים אותנו פה, התורה מפנה אותנו כאן, לספר בראשית פרק י' א', אחרי היציאה מן התיבה, אחרי המבול, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, והיא בנושאה מקדם, ואז הם בונים את מגדל בבל. סיום האירוע היה, שהקדוש ברוך הוא לא אהב את המגדל, ואת העיר שהם בונים, והוא רצה להפיץ אותם על פני כל הארץ, ולכן הוא בלל את שפתם, מגדל בבל, נקרא על שם שבלל השם את שפת כל הארץ. ואז קרה הדבר הזה שהפסוק מתייחס אליו כאן, בהפרידו בני אדם, שהוא הפריד אותם, שהוא בלל את שפתם והם נפוצו על פני כל הארץ. אז מה, למה מתוך למידת ההיסטוריה שהתורה מדברת פה עליה, מדברת כאן עליה, למה דווקא מוזכר האירוע הזה של מגדל בבל? והנחל עליון גויים, והפרידו בני אדם, יצר גבולות עמים למספר בני ישראל. למעשה כאן מתחילה בעצם ההיסטוריה של האנושות. ועם ישראל בתוכה. יצר גבולות עמים, מספרם של השפות שנוצרו בעקבות מגדל בבל היה 70. 70 אומות העולם מקביל למספר בני ישראל היורדים מצרימה, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ומכאן ואילך העולם מתחלק לעמים. 70 אומות, כאשר עם ישראל לא נחשב ביניהם, כמו שאומר, הקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפי בלעם, בנבואת בלעם בפרשת בלק, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הן עם לבדד ישכון, הכוונה שהוא לא נחשב בין השבעים, הוא השבעים ואחד. מהרגע הזה, ממגדל בבל ואילך, יש לנו 70 אומות בעולם, יותר מאוחר יצטרף אליהם עם ישראל, כבר אז, באירוע של מגדל בבל היה אברהם אבינו, אברהם אבינו היה בן 48 שנה בזמן שבנו את המגדל, ועל אותו זמן נאמר במדרש שאברהם מכונה אברהם העברי, שהוא עומד מעבר אחד וכל העולם כולו עומד מעבר אחר, ולמעשה כאן מתחילה ההיסטוריה המשמעותית של העולם, מבחינה אנושית ומבחינת היהדות, מבחינת התורה, יש את אברהם שיותר מאוחר ממנו יהיה עם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו בפרשת לך לך ועשך לגוי גדול, והעם הזה יהיה עם שיהיה לו נגשות וחיכוך עם יתר האומות, 70 אומות. פילוסופיות שהם היסוד של הבנת האירועים ההבנה הנכונה של האירועים בהיסטוריה, שתי תפיסות העולם של אומות העולם, בונה המגדל בראשותו של נמרוד, שהוא זה שבנה את המגדל, הוא היה אז אותו מלך באותו זמן, והוא בנה את המגדל, וכל עניינו של המגדל הזה היה נמרוד במלכות השם, לכן הוא נקרא נמרוד, הוא החל להיות גיבור צייד בפני השם, היה צד את האנשים בפיו, כמו שאומר המדרש, והוביל אותם למהלך כביכול שמתנגד לקדוש ברוך, שמתנגד לבריאה. באותו דור חי אברהם אבינו, שמייצג את האחדות האלוקית ומפרסם אותה בעולם, ולמעשה כאן מתחילה ההיסטוריה המשמעותית, שמסביבה הרי להיות גיבור כל האירועים בהיסטוריה, היה צד את היסוד, לכן זכור ימות עולם, שמוביל אותם דור, הלך אותנו לאירוע המכונן הזה של עם ישראל מול אומות העולם, בזמן הפרדתם במגדל האלוקית ומפרסם אותה בעולם. אוקיי, אז זה פחות או יותר בפשט של הדברים, שמסביבה הרי להיות גיבור כל האירועים בהיסטוריה, היה צד את היסוד, לכן זכור ימות עולם, שמוביל אותם דור, הלך אותנו לאירוע המכונן הזה של עם ישראל מול אומות העולם, בזמן הפרדתם במגדל האלוקית ומפרסם אותה בעולם. אוקיי, אז זה פחות או יותר בפשט של הדברים, שמסביבה הרי להיות גיבור כל האירועים בהיסטוריה. זכור ימות עולם, זכור מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו. זאת מצוות למידת ההיסטוריה. דרך אגב אומר, מילה היסטוריה היא לכאורה מילה מודרנית. אבל שום דבר גדול לא קורה במקרה עוד כך. למדנו מבית מדרשו של המהר"ל מפראג, המילה היסטוריה מקפלת בתוכה את המילה הסתר, למרות שזה בטט וזה בטף, אבל זה נשמע אותו דבר. היסטוריה, אחרי האותיות האחרונות זה האותיות של שם השם. כלומר, יש אירועים שקורים בעולם, שום דבר לא קורה במקרה, הכל קורה בפיקוח ובהשגחה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא בשליטה על כל דבר שקורה בעולם. אלא מה? שאת השליטה האלוקית, במאורעות שקורים בעולם אנחנו לא רואים, הם נסתרים, הם מוסתרים, זה חלק מהעולם, מההעלמה, מההסתר. ניתוח נכון של האירועים ההיסטוריים יכול לגלות לנו את היוד קי, כלומר את השם בתוך ההסתר של ההיסטוריה, זה עניינה של ההיסטוריה. ההיסטוריה זה הסתר, אבל בתוכו מאחורי הקלעים יש את היוד קי, שזה חלק משם השם, השם מנהל את ההיסטוריה. שום דבר שקורה בעולם לא קורה סתם, לא קורה במקרה. מכירים גם את העניין של מקרה רק מהשם או השם רקם. בקיצור, מיסודות היהדות להבין שיש בורא שברא את העולם, ושהבורא הזה ברא את העולם לצורך תכלית, ושהתכלית הזאת היא תכלית שהמציאות כולה הולכת לקראתה, והקדוש ברוך הוא נמצא בהשגחה ובפיקוח על כל מה שקורה. הואיל והדברים מורכבים מאוד, התכלית והאופן שבו העולם יגיע אל התכלית, לכן זה לא כל כך פשוט לקרוא נכון את המאורעות ולהבין את המשמעות שלהם, ולצורך זה מצווה אותנו התורה כאן את הדבר הזה. זכור ימות עולם. בינו זה ההתבוננות, שהיא מעבר לשטחיות של האירוע והפשטנות בפרשנות שלו. צריך להתבונן פה, להבין את הדברים פנימה, ולצורך זה אנחנו זקוקים אביך לזקניך. בואו נראה את רש"י בהמשך. זכור ימות עולם, אני חוזר. זכור מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו. וזה עשרת הדורות שמאדם ועד נוח, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, וכולם היו מכעיסים והולכים. ולאחר מכן עשרת הדורות שמנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים והולכים. הכעיסו לפניו. בינו שנות דור ודור, אז כמו שאמרנו, ברובד הפשט, שנות דור ודור זה הדורות כולם, כן? אבל תראו מה רש"י מביא בשם המדרש. בינו שנות דור ודור, הוא אומר לנו, בואו תתבוננו בשני דורות. כתוב פה דור ודור. אומר רש"י, מה הם שני הדורות האלה? דור אנוש שהציף עליהם מאוקיינוס, ודור המבול ששטפם. אני אסביר את דברי רש"י. כמו שאמרנו שוב, רש"י מביא, כל דבריו של רש"י נמצאים במדרש. עכשיו, האירוע השני שרש"י מזכיר כאן, דור המבול ששטפה, מופיע בפירוש בתורה, באופן ברור, נכון? פרשת נוח, סוף פרשת בראשית, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ממי משחיתם את הארץ, ואז בפרשת נוח יש את התיאור של המבול. מה הדור הראשון שמוזכר כאן? דור ודור. אז יש דור נוסף. נוח היה עשירי לאברהם אבינו. לאדם הראשון, סליחה. נוח היה עשירי לאדם הראשון. עוד לפני נוח, היה עוד דור אחד, שאליו יש פה התייחסות, וזה דור אנוש. קצת רקע על עניין דור אנוש. אנוש היה נכדו של אדם הראשון. בנו של שט. אדם, שט, אנוש. כשנולד אנוש, כתוב שם בתורה, באופן מאוד סתום, אז הוכל לקרוא בשם השם. והדבר לא מובן, מה זאת אומרת, אז הוא חל לקרוא בשם השם? רש"י, שוב, חשוב מאוד להבין נכון את הדברים, אז צריכים את הזקניך ואת הנביאיך ואת המסורת של תורה שבעל פה להבין נכון מה המשמעות של התורה שבכתב. אז הוא חל לקרוא בשם השם, רש"י שם מביא, אז החלו לחלל את השם. המילה הוא חל היא לא מלשון התחלה, אלא מלשון חילול. בדורו של אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה. זה הדור השלישי מאז בריאת העולם. אדם שאנוש. התחילו לעבוד עבודה זרה. הוא חל לקרוא בשם השם, רש"י מביא שמה, התחילו לקרוא לכל מיני עצמים נבראים, כל האלילים והסימבולים השונים של עבודה זרה, גרמי השמיים וכן הלאה, התחילו לקרוא להם בשם השם, התחילו לייחס להם אלוהות. וזה מה שקרה בדורו של אנוש, הרמב״ם מרחיב מאוד בתחילת הלכות עבודה זרה, בעניין ההתפתחות של עבודה זרה בעולם, והוא מדגיש, הוא מזכיר שם את העניין של אנוש, אז יעוין שם למי שרוצה, אני לא יכול עכשיו להיכנס לפרטים שם, בדורו של אנוש התחילו לחלל את השם, הוא חל לקרוא בשם השם, והדור ההוא, הוא דור שמכיוון שהוא הביא לעולם את עניין העבודה זרה באופן ממוסד, הוא דור שנענש מאוד מאוד קשה, העונש על בדורו של אנוש לא מופיע בפשט של התורה, אבל הוא מופיע במדרש, וזה מה שרש"י כאן מביא. דורו של אנוש שהציף עליהם מאוקיינוס. כתוב במדרש שעלה אוקיינוס בדורו של אנוש והציף שליש עולם. אז זה לא מופיע בתורה שבכתב, זה מופיע בתורה שבעל פה, וזהו הדור הראשון שעליו מדובר כאן, כפי שרש"י מבאר את הפסוק. שוב, זכור ימות עולם, למד היסטוריה. מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו? בינו שנות דור ודור, דור אנוש שהציף עליהם מאוקיינוס בגלל שהוא אוכל לקרוא בשם השם, ודור המבול שהשחית כל בשר לדרכו על הארץ, ולכן בא המבול ושטפם. כן, למדנו את המילים הראשונות בפסוקים האלה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שימו לב להמשך, שאל אביך, אלו הנביאים שנקראו אבות, כמו שנאמר באליהו, אבי אבי רחם ישראל ופרשיו. כלומר, מצאנו בדברי הנבואה, בתנ״ך, התייחסות לנביאים כאבות. זה נאמר בעלייה המפורסמת של אליהו בסערה השמיימה, אז בני הנביאים שם אומרים, אבי אבי אלישע, ויתר בני הנביאים אומרים שם אלישע תלמידו של אליהו, אבי אבי רחם ישראל ופרשיו. זה מה שנקרא בלטינית, באנגלית, פטריאח. זאת אומרת, זה לא רק אב ביולוגי, זה גם אב רוחני, מדריך. הנביאים, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. מה זה זקניך? זה לא הכפלה. שוב, אין בלשון הקודש בתורה מילים נרדפות. מילים נרדפות זה דבר מיותר לחלוטין. כי אם שתי המילים אומרות אותו דבר ומשמעותם היא אותו דבר, למה צריך שתי מילים? זה בזבוז. אין מילים נרדפות בתורה, זה כלל, בכל דברי הנבואה. כל מילה יש לה הוראה ספציפית, והיא לא נמצאת שם במקרה. זה לא לתפארת המליצה, זה לא כמו שמנתחים שירים של כל מיני משוררים למיניהם. כתוב פה שאל אביך, ויגד לך זקניך ויאמרו לך. אביך אומר רש"י, בשם המדרש זה הנביאים, זקניך אלו החכמים. נסביר טיפה את העניין. הנביאים זה 48 הנביאים בשבע הנביאות שנבואותיהם מופיעות לאורך כל התנ"ך. זקניך זה החכמים שבאו אחרי שהסתיימה תקופת הנבואה, מאז שחרב בית ראשון בטלה נבואה. אבל אף על פי שבטלה נבואה עדיין היו חכמי ישראל שהעבירו את התורה שבעל פה שנמסרה למשה בסיני מדור לדור, כבר לא ברמה של נבואה, אלא ברמה של העברת הדברים, והם נקראים חכמים, הם הזקנים. במילים אחרות, נביאיך זה תורה שבכתב, ותורה שבכתב אין הכוונה רק לחמישה חומשי תורה בהקשר הזה, אלא לכל הדברים שהקדוש ברוך הוא שם בפי הנביאים ודרש מהם לכתוב אותם ולומר אותם, והם הדברים שמופיעים בתנ"ך. אז זה הדברים הכתובים, זה שעל אביך, זה הנביאים. זקניך זה החכמים מעבירי התורה שבעל פה. זה לא הזמן עכשיו לדבר על זה, זה נושא שראוי לימוד והעמקה, ויש לי עליו סדרה של שיעורים ביוטיוב ובאתר שלי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הפרטים של האינפורמציה שמסר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בהר, בהר סיני, ב-40 יום ו-40 הלילה, ולאורך ההיסטוריה, הדברים שהקדוש ברוך הוא מוסר לנביאים. בתורה, בתנ"ך, מופיעים המילים, אבל יש גם הסבר מאחורי המילים. אין מצווה בתורה שאתה יכול להבין אותה רק מתוך איך שהיא כתובה בתורה, צריך את כל הפרטים. הפרטים הם הדברים שנמסרו למשה בסיני בעל פה ועברו מדור לדור, ועל זה כתוב במשנה הראשונה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, מוסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. אז עד הנביאים, זה מה שכתוב פה, אביך, זה הנביאים. זקניך זה אנשי כנסת הגדולה ואילך, שזה התנאים, האמוראים, וחכמי התורה שבעל פה. נחזור רגע וננתח מה הוא אומר כאן. אז קודם כל הוא אומר לנו, תלמד היסטוריה, זכור ימות עולם, חשוב לזכור בצורה מדויקת את התיעוד המדויק של המאורעות כפי שהם קרו בעולם. אבל צריך להתבונן בזה. וצריך לשאול את אביך ואת זקניך. מה המשמעות של זה? שימו לב היטב. כשיש אירועים, בואו לא ניקח אירועים היסטוריים שקרו הרבה לפני שאנחנו הגענו לעולם, ובעצם היכולת שלנו להבין בצורה מדויקת מה היה, היא מאוד מוגבלת, כי מי אומר שמה שתועד, תועד בצורה מדויקת ובצורה נכונה. אבל אני רוצה להדגיש פה נקודה, ולכן בואו נדלג רגע על ההיסטוריה, ונדבר על אירועים שקורים בימים. נגיד, היום, קורה משהו, אירוע. אז יש את האירוע, ויש את הפרשנות לאירוע. אני אתן דוגמה מטופשת. מה לעשות? וזה רוב האנשים עוסקים כל היום. קחו פוליטיקה. אירוע היסטורי, נגיד בארצות הברית או בארץ, הפגנה נגיד, הפגנה גדולה מאוד, שמתרחשת כנגד משהו, או בעד משהו, והיא הפגנה שמפגין בה איזה צד מסוים שמתנגד או תומך במשהו. אז כמובן שאם יש צד שמתנגד, יש צד שתומך, ואם יש צד שתומך, יש צד שמתנגד. עכשיו נגיד שיש הפגנה מסוימת, לא משנה עכשיו מה, בעד משהו או נגד משהו, ומגיעים עיתונאים לסקר את זה, כדי לדווח, נכון, מה היה. למרבה הפלא, אנחנו נראה, תופעה מאוד מוזרה, האירוע הוא אירוע אחד, אבל המסקרים הם מסקרים שונים, וזה מאוד תלוי. אם העיתונאי המסקר, הוא שייך מבחינה פוליטית לצד המפגין. עכשיו נגיד שיש הפגנה מסוימת, לא משנה שבוע. ומזדהה עם המפגינים. האירוע יתואר בצורה מאוד פוזיטיבית וחיובית וכן הלאה, מצידו של אותו עיתונאי שנמצא בשטח, רואה את האירוע, למשל, בין היתר, דברים טריוויאליים לחלוטין, כמו כמה אנשים נכחו בהפגנה? אז אם העיתונאי תומך, למרבה הפלא מספרם של המפגינים יהיה גדול מאוד. אם העיתונאי שייך לצד השני של המפה הפוליטית, והוא ממש מתנגד להפגנה הזאת, פתאום באופן מופלא מספרם של המפגינים ירד מבחינת הדיווח העיתונאי. תלוי מי מדווח, ופה מדובר אפילו על אירוע שקורה, ואפשר לברר כמה אנשים היו בערך, אבל באופן דרמטי אנחנו נראה את המספרים משתנים, באופן קיצוני, תלוי מי מסקר את האירוע, אם הוא בעד או נגד. אני נותן את זה כדוגמה, וכמו שאמרתי, דוגמה לגמרי מטופשת, אבל יש בה עיקרון מאוד חשוב. כשאני סוקר אירוע, אני לא אובייקטיבי, האירוע הוא אובייקטיבי, הפרשנות שלי לאירוע, בין אם אני עיתונאי, בין אם אני לא עיתונאי, בין אם אני פוליטיקאי, או סתם אזרח מן השורה, אני רואה דברים, הפגנה או כל דבר אחר, אני רואה אירוע, אני מפרשן את האירוע. זאת אומרת, יש את האירוע עצמו, ויש את האופן של ההסתכלות שלי על האירוע. והדוגמה שנתתי רק אומרת, רק מראה או מוכיחה, כמה אפשר לראות בצורה הפוכה אפילו, את אותו אירוע מעצמו. תלוי בעיני המתבונן, תלוי בעיני המשקיף. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ללמוד היסטוריה, אז הוא קודם כל מצווה אותנו לדעת את האירועים כפי שהם היו באופן מדויק. אבל הדבר החשוב ביותר זה לא רק האירוע, אלא מהי הפרשנות האמיתית של האירוע, מה המשמעות האמיתית של הדברים. ובשביל זה אתה צריך את הנביא ואת החכם, כי אחרת אתה תראה את האירוע ותפרש אותו לא נכון או הפוך לגמרי ממה שהוא באמת. מה זה תנך? בואו רגע נתבונן לעומק. מה בעצם, מה המשמעות של ספר התנך? אז אני אגיד לכם מה. אולי לא מה שחשבתם, אבל זאת, מה שאני אומר עכשיו זה הדבר המדויק והנכון. התנך הוא לא ספר היסטוריה. התנך מתאר אירועים היסטוריים, אבל בעיקר הוא מתאר, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את הנביאים שנבואותיהם מופיעים בתנך, לבאר לנו את נקודת המבט האלוקית על האירוע. בני אדם בחרו בחירות כאלה ואחרות. מה אבל המשמעות של הדברים האלה? זה מה שהתנך מספר לנו, איך אלוקים מסתכל על האירועים. ולכן בחינת האירועים בתנך, מזווית ראיית הנביאים, היא מפתח מדהים ומאוד משמעותי, מאוד סיגניפיקנטי להבנה נכונה של האירועים. עכשיו, התנך גם מתאר את האירועים באופן מדויק. זה לא היסטוריונים שכותבים ספקולציות והם מנתחים דברים שאין להם מושג בהם. התנך הוא דברי נבואה. כל דברי התנך הם דברים שנמסרו אל הנביאים בנבואה, כלומר, גם התיאור של המאורעות עצמם, וגם, כמו שאמרנו, ההשגחה האלוקית, ההסתכלות האלוקית על הדברים. ולכן לא מדובר בסתם ללמוד היסטוריה, אלא ללמוד היסטוריה עם דברי הנביאים ודברי החכמים. לכן צריך את השאל אביך, את הנביאים, שיסבירו לנו מה הייתה המשמעות האמיתית, מה היה האימפקט, מה היו התוצאות של הבחירות שעשו בני האדם, מזווית ראיית התכלית הכוללת של הבריאה, מזווית ראייתו כביכול של ריבונו של עולם את הדברים. אחרי שאין לנו נביאים, אחרי שפסקה תקופת הנבואה, עדיין נשארה לנו האפשרות להבין נכון את דרכי ההשגחה באמצעות התורה שבעל פה שעוברת באמצעות החכמים. ולכן, אם אני יודע את העקרונות של האופן של ההשגחה האלוקית, כפי שהקדוש ברוך הוא בעצמו גילה אותה לנביאים, הן בדברים הכתובים בתנך והן בדברים שנמסרו בעל פה למשה ולנביאים והם התורה שבעל פה, את האינפורמציה, אל האינפורמציה הזאת אני אגיע, יכול להגיע באמצעות החכמים, באמצעות התורה שבעל פה, אז יש לי סיכוי להבין נכון מה קורה בעולם, ומה המשמעות של מה שקורה בעולם, הן לאורך ההיסטוריה שמאחורינו, והן, וזו הנקודה שאיתה בעזרת השם, עם המפתח הזה אני רוצה להתחיל את הסדרה הזאת, שבה נדון באירועים שקורים בעולם, כל מיני אירועים משמעותיים מאוד, שקרו, שקורים, שמתרחשים, לאור המפתחות של חז"ל, לא עם הפרשנויות שלנו, לא עם הנטיות הפוליטיות שלנו, ימין, שמאל וכן הלאה, אלא כפי, לפי המפתחות שהקדוש ברוך הוא מסר לנו בתורה. אז זאת הפתיחה של הדברים. בואו נראה אבל את המקור של רשי. כמו שאמרתי לכם, רשי לא חלילה ממציא את הדברים, נכון? הוא פירש בצורה כזאת הפסוקים. בואו תראו את המקור של רשי. המקור של רשי נמצא במדרש, בספרי, על האזינו שם. שאל אביך אומר הספרי, אלו נביאים. שאל אביך ויגד לך אלו נביאים, כעניין שנאמר, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשה. זקניך ויאמרו לך, למה החכמים נקראים זקנים? אלו זקנים, כעניין שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. כלומר, הביטוי זקניך הוא לא פרשנות, זקניך זה החכמים, אלא המילה זקניך מופיעה בתורה, בספר במדבר, בפרשת בעלותך. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אז משה רבנו מקים את הסנהדרין לראשונה, עם 70 חברי הסנהדרין, והם זקני ישראל. אגב, מה הפירוש זקני? שוב, אנחנו חייבים להידרש לחזל. זקן זה שקנה חוכמה. כלומר, האותיות, זקן זה שתי מילים. זה קנה. זה שקנה חוכמה. חוכמה זה דבר שצריך לקנות אותו. אף אחד לא נולד חכם. כשאנחנו נולדים, אנחנו טיפשים גמורים. לאט לאט, במהלך החיים, אם זכינו, אז אנחנו רוכשים חוכמה, קונים חוכמה. עכשיו יש כל מיני חלקים ותחומים בחוכמה. החוכמה היא חוכמת האלוקים. ולכן הזקן הוא זה שלמד את תורת השם, והוא ממלא קנה את החוכמה ואת האופן של ההסבר הנכון של המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, האופן שבו אנחנו תופסים אותה הוא לגמרי סובייקטיבי. אם אדם זכה ללמוד את תורת השם, אז הוא יכול להבין איך להסתכל נכון על האירועים, וזה נקרא זקן. זקן זה זה שקנה חוכמה, וזקן זה לא דווקא אדם מבוגר בין 80 ומשהו שיושב בבית המדרש כל היום ולומד. זקן יכול להיות גם אדם מאוד צעיר, אם הוא קנה חוכמה. אם הוא קנה חוכמה הוא נקרא זקן, ואלה זקני ישראל, זה האספה ל-70 איש מזקני ישראל. אם כן, זקניך זה חכמי התורה שבעל פה שקיבלו, למדו את האינפורמציה ויכולים לתת לנו את הפרשנות הנכונה על האירועים המתרחשים. נמשיך הלאה ברשי, הפסוק השני שראינו, נכון? בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. תראו מה רשי אומר. ושוב, הכל בשם המדרש, נראה עוד מעט. בהנחל עליון גויים, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכעיסיו את חלק נחלתם. המילה נחלה, רשי מבאר אותה על פי המדרש, מה זה בהנחל עליון גויים? מה זה נחלה? הנחלה פה היא לא נחלה של טריטוריה, אלא שהוא הנחיל להם את חלק נחלתם, כלומר, התגמול שהיה על מעשיהם הרעים, דורו של אנוש מוזכר קודם לכן, ודור המבול. דורו של אנוש עבדו עבודה זרה, כנחלה, כביכול, כתמורה, כגמול על מעשיהם הרעים, ושתפם, כמו שהזכרנו, דור ודור. דורו של אנוש ששתפם. דור המבול, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הנני משחיתם את הארץ, וזה שתפם. אם כן, הפסוק הזה חוזר ומסביר את עניין לדור, בינו שנות דור ודור. בהנחל עליון גויים, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכניסה את חלק נחלתם, הציפם ושתפם. הציפם בדורו של אנוש, שתפם בדור המבול. עכשיו הוא מדלג 10 דורות קדימה, בהפרידו בני האדם, זה דורו של מגדל בבל, דורו של נמרוד, בהפרידו בני אדם, כשהפיץ דור הפלגה. לכאורה, רש"י מתייחס פה, שוב, בשם המדרש, לשאלה מעניינת. בדורו של אנוש הוא עלה אוקיינוס והציב שליש עולם, וכנראה שהרבה מאוד, זה היה מין צונמי כזה שטבעו בו הרבה מאוד מאותם מכעיסים שהכעיסו אותו בדור אנוש. בדור המבול הוא שטף את כל העולם כולו והשמיד את כל האנושות, למעט אלה שהיו עם נוח בטבע. 10 דורות אחר כך הם בונים את מגדל בבל, והם מורדים בקדוש ברוך הוא, נמרוד. למה הוא לא משמיד אותם? כמו שהוא עשה בדור אנוש ובדור המבול. תראו מה רש"י אומר. בהפרידו בני אדם, כשהפיץ דור הפלגה, היה בידו להעבירה מן העולם, אומר רש"י, ולא עשה כן. הוא יכל להשמיד אותם גם, אבל הוא לא עשה כן. אלא מה הוא עשה במקום? יצם גבולות עמים, קיימם ולא איבדם. למה? למספר בני ישראל. שם נמצא הפתרון. אז בואו נראה את המשך של דבריו של רש"י ואחרי זה נברר. למספר בני ישראל, בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני שם, לנוח היו שלושה ילדים, שם, חם ויפת. אברהם אבינו הוא עשירי לנוח דרך שם. בני ישראל עתידים לצאת מאברהם, והם צריכים להגיע למספר של 70, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אני רק אומר כאן במאמר מוסגר, יש מושג בקבלה שנקרא האילן של כלל נשמות ישראל. האילן של כלל נשמות ישראל כולל ארבעה שלבים. אילן, זה עץ, נכון? זה דימוי, דימוי לעץ. אז בעץ יש את הגזע. הגזע זה הספרה 3. שימו לב למספרים הבאים, אחרי זה נבהר אותם. 3, 12, 70 ו-600 אלף. האילן, הדבר הראשון הנגלה באילן זה הגזע. יש כמובן את החלק המסתר שנמצא מתחת לאדמה, השורש, לא ניגע בו עכשיו. הגזע, הגזע זה 3. 3 זה 3 האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה הגזע. השלוש האלה זה 3 שיוצא מ2 ו2 שיוצא מ1. וזה אברהם שהוליד את יצחק ויצחק שהוליד את יעקב. אז זה הגזע. הקומה הבאה באילן זה הענפים שיוצאים מן הגזע. אבל זה מתחלק לענפים היותר בסיסיים. כאלה יש 12. והם 12 השבטים. 12 השבטים יוצאים מיעקב. ושימו לב, זה 12, אבל זה לא 12 שיוצא מ-11 ו-11 שיוצא מ-10 וכן הלאה, אלא 1 שיוצא מ-3, 2 שיוצא מ-3 זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, 12 השבטים שיוצאים מיעקב. אז הגזע זה אברהם, יצחק ויעקב. הקומה הבאה זה 12 השבטים. הקומה השלישית זה הענפים היותר האמצעיים שיוצאים מן הענפים המרכזיים. אז יש לנו 12 ענפים מרכזיים, ואחרי זה הם מתחלקים גם כן לענפי משנה, והם 70 יורדי מצרים. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, יעקב ומשפחתו המורחמת, יורדי מצרים, זה הקומה, זו הקומה הבאה באילן של כלל נשמות ישראל, 70 יורדי מצרים. האילן במלוא תפארתו ופריחתו, הם 600 אלף יוצאי מצרים. זה הדבר שנקרא האילן של כלל נשמות ישראל. כתוב בזוהר שישנם 600 אלף נשמות, בלבד. 600 אלף הנשמות האלה, הם נשמות יוצאי מצרים. אלא מה? שזה לא כל כך פשוט להבין את המספר הזה, מכיוון שיש דבר שנקרא שורש נשמה, ויש יותר בכל אחד מה-600 אלף. שהרי גם כשיצאו ממצרים לא היו רק 600 אלף איש בפועל. 600 אלף יוצאי מצרים זה רק גברים, ורק מגיל 20 עד גיל 60. זאת אומרת, זה לא כולל ילדים עד גיל 20, והיו היו הרבה, נכון? שהבני ישראל פרו וישרצו וירבו מאוד מאוד, אז היו הרבה מאוד נפשות מגיל 0 עד גיל 20. הם לא נמנים בכלל למספר הזה של 600 אלף יוצאי מצרים. עד גיל 60 היו הרבה מאוד אנשים מעבר לגיל 60. למשל, משה ואהרון בעצמם, משה היה בן 80 שנה, אהרון היה בן 83, ועומדם לפני פרו, והם היו מכלל יוצאי מצרים, ובשכבת הגיל שלהם כנראה היו הרבה מאוד אנשים נוספים, ולא דיברנו עוד על אנשים. אז מספרם של יוצאי מצרים בפועל היה הרבה יותר גדול, אבל יש 600 אלף נשמות מרכזיות באילן של כלל נשמות ישראל. יש מצבים שאדם מסוים הוא משורש נשמה של אדם אחר, אבל בסך הכל זה 600 אלף נשמות ישראל. בזמנים אחרים, בארצות אחרות, בשיעורים אחרים, הרחבנו, בעזרת השם עוד נרחיב על העניין הזה יותר. שוב, מה שנוגע לענייננו זה, מבין כל המספרים שדיברנו עליהם בעץ הזה, באילן של כלל נשמות ישראל, אנחנו מתמקדים בספרה 70. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. מסביר רש"י, זה הפירוש יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כמה עמים נוצרו במגדל בבל? 70. כמספרם של בני ישראל היורדים מצרים, שהם 70. עכשיו יש סוד גדול בעניין, בספרה, 70 זה הריבוי של 7, 7 זה 7 ימי בראשית, והספרה הזאת יש לה משמעות עצומה, גם חכמי הסנהדרין שהזכרנו קודם לכם, זקניך הם 70, יש, 70 זה כאילו הריבוי של השבע, ויש בזה הרבה מאוד השלכות. קצת הרמוז, למשל, החיכוך שהיה לנו ויש לנו, או היה לנו בעיקר עם תושבי ארץ כנען, כמה עמים היו בכנען? שבעת עממי כנען. אז יש את שבעת עממי כנען, ומולם או כנגדם יש את 70 אומות העולם, זאת אומרת, 70 אומות העולם, כולם, המכנה המשותף שלהם זה שהם מתנגדים לעם ישראל ולמה שעם ישראל מייצג, כמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל 70 האומות מתנגדים. התמצית של 70 האומות זה שבעת עמי כנען. כאשר המספר הזה הוא מספר שחוזר על עצמו. בכל מקרה, זה לא מקרה שיש בעולם 70 אומות, ויש את עם ישראל שמייצג את האחדות האלוקית, זה ה-71, והוא כאמור לא נכלל בכלל ה-70, וכל ההיסטוריה של העולם היא מסביב לעניין הזה של מה אנחנו, עם ישראל מייצג, וההתנגדות של כלל אומות העולם לעניין. לכן לא במקרה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, הוא מציין מיד את הצומת הזאת, שבה יוצאות לדרך עם ישראל שמייצג את האלוקים, מול כל המתנגדים שלו, שזה 70 אומות העולם. זה מפתח מאוד חשוב כשאנחנו נגיע הלאה במשך הסדרה הזאת, לנסות להבין אירועים שקורים בעולם, במצב של עם ישראל, בין אומות העולם, במצב של גלות, במצב של גאולה, זאת תהיה נקודת מפתח מהותית, ולכן הרחבתי עליה את הדיבור כאן. המקור של דברי רש"י, שוב אני רואה את המקור של דברי רש"י לפסוק הזה, לפסוק בהמחל עליון גויים, הספרי באזין, אז נמשיך הלאה. דבר אחר, זכור ימות עולם, זה הספר. אמר להם, כל זמן שהמקום, הקדוש ברוך הוא, מביא ייסורים עליכם, הוא מדבר פה עכשיו לעם ישראל, נכון? משה רבנו אומר את שירת האזינו לעם ישראל. הוא באמת תזכרו, אתם תתקלו לאורך ההיסטוריה במצבים שבהם אתם תעברו תלאות נוראיות. זה באמת מילים שלא מבטאות, תלאות נוראיות, זה לא מבטא את עומק המסע הנורא של עם ישראל לאורך הגלות. יעברו עליכם דברים מאוד קשים, ייסורים, וממילא אתם כל הזמן תשאלו את עצמכם, למה זה מגיע לנו? אנחנו עם השם, אנחנו עם הנבחר. אז הוא אומר, שימו לב, זכור ימות עולם, כל זמן שהמקום מביא ייסורים עליכם, ייזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא. מה אומר פה המדרש? זכור ימות עולם. כלומר, התשובה המרכזית, ושוב עליה יש סדרה של שיעורים שאני מסרתי, והם נמצאים הן בערוץ היוטיוב והן באתר, על צדיק ורע לו רשע וטוב. התשובה המרכזית על השאלה של איך זה יכול להיות שיש אדם טוב צדיק שסובל, ורשע שיכול להצליח, התשובה היא שאנחנו רואים חלק קטן מסרט הרבה יותר גדול. ואנחנו מנסים לצפות, אנחנו מצפים למצוא את הצדק בקטע קצר, שתי דקות מסרט של שעתיים, אם נדמה את זה בצורה כזאת. כלומר, אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת, אנחנו רואים את הדברים הנקודתיים, והם נראים לנו מאוד לא מובנים, תמוהים, אפילו מקוממים. אבל כשאתה מסתכל על כל התמונה, אתה מבין שבסוף, מה שאמר רבי עקיבא ונחום איש גמזו, כל דעביד רחמנה לטב עביד, הכל בסופו של דבר יוביל למצב טוב. אז אתה צריך לראות את כל הסרט. זה מה שהוא אומר כאן. זכור ימות עולם, כדי להבין נכון את המאורעות שקוראים לכם עכשיו, אתם צריכים לראות את התמונה הכוללת, שכוללת את העולם כולו, כלומר את כל המערכת, כולל ימות המשיח, הגאולה והעולם הבא. ואז, אז נוכל להבין רטרואקטיבית למה האירועים שהיו כל כך קשים בזמנם כשהסתכלנו עליהם בצורה הנקודתית, משולבים בתוך הפאזל הזה ובסוף הכל יתבאר. אני חוזר שוב על דברי הספרים לפנים. דבר אחר, זכור ימות עולם, אמר להם, כל זמן שהמקום מביא איסורים עליכם, ייזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא. מה זה ייזכרו? איך אנחנו יכולים לזכור? לזכור זה לכאורה מהוראות שהיו, איך אפשר לזכור מה שעתיד להיות, אלא מה? שהקדוש ברוך הוא מסר לנו מה עתיד להיות בפי הנביאים, ולכן האירועים יקרו בוודאות גמורה, יקרו, ולכן אנחנו היום יכולים להתבונן במאורעות שיקרו כזיכרון, זכור מה הבטיח לך הקדוש ברוך הוא שיקרה, והכל הולך לשם, ולכן בסופו של דבר בתוך התמונה הכוללת, היישומים האלה שאתה עובר ברמה האישית, ברמה הלאומית, עניינם, אתה לא יכול לשפוט אותם כשלעצמם, אלא רק בתוך ההקשר הכולל, ובתוך ההקשר הכולל, הכל בסוף יהיה טוב. בינו שנות דור ודור, ממשיך הספרי. מה זה דור ודור? זה דורו של משיח. כאילו, מוזכר כאן דור ודור, בפשטות זה שניים, נכון? שתי דורות. אבל שימו למה הוא אומר. זה דורו של משיח, שיש בו שלושה דורות, שנאמר, תהילים פרק עין ב', ייראוך עם שמש, ולפני ירח, דור דורים. שוב, המדרש תמיד לוקח את המילה בתורה, ולוקח מילה מקבילה בדברי הנבואה, ומחבר ביניהם. אז כתוב שם, ולפני ירח, דור דורים. דור דורים זה דור, זה אחד. דורים, גאות רבים שניים, שלושה דורות. וזה המשמעות של בינו שנות דור ודור. כלומר, מה שהוא אמר קודם לכם, שהאיסורים הנקודתיים, אסור לשפוט אותם כשלעצמם, אלא בתוך ההקשר הכולל. מהו ההקשר הכולל? זה ימות עולם. איזה ימות עולם? ימות המשיח. ששם היו שלושה דורות. אני צריך להבין למה בימות המשיח יש דור דורים, מה המשמעות של שלושת הדורות. אבל בכל מקרה, זו הכוונה. כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, כולל דורות המשיח, אז הכל יסתדר בהבנה של למה הדברים בסופו של דבר מובילים לטוב. שאל אביך ויגדך, ממשיך המדרש, שאל אביך ויגדך, למחר, עתידים ישראל להיות רואים ושומעים מפי הקודש, שנאמר, פסוק בישעיהו פרק למד, ואוזניך תשמענה הדבר מאחוריך למור, ואומר שם, לא יחנף עוד מוריך. אז זה פסוק בישעיהו, שבו אנחנו נשמע את דבר השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אז אביך בהקשר הזה, זה הקדוש ברוך. למחר, כלומר בעתיד, בגילוי של כבוד השם בעולם באחרית הימים, כשתסתיים תקופת ההיעלם, עתידים ישראל להיות רואים ושומעים מפי הקדוש ברוך, מפי הקודש, שנאמר, ואוזניך תשמע לדבר מאחוריך, למור, ואומר שם, ולא יחנף עוד מוריך, בואו נסביר את הביטוי הזה, מה זה ולא יחנף עוד מוריך? המילה יחנף, זה מלשון כנפיים, נכון? ישנם בעלי חיים שיש להם כנפיים, העופות למיניהם, עופות השמיים, הכנפיים מכסות את הגוף, כמו שנאמר גם במעשה מרכבה, ושתיים יחסה רגליו וכן הלאה, הכנפיים מכסות, כלומר, כשהן נמצאות במצב נייח, אז הן מכסות את הגוף, זה נקרא ולא יחנף עוד מוריך, כלומר, מוריך, ריבונו של עולם, לא יסתתר יותר, במהלך ההיסטוריה כתוב, אכן אתה אל מסתתר, הקדוש ברוך הוא לא נראה, הוא, כמו שאמרנו, הסתריה, ההיסטוריה, יש הסתר, אבל מאחורי הדברים נמצא הקדוש ברוך הוא, גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, תמיד, בכל דבר, אלא שזה מוסתר. כשיהיה תקופת הגילוי, באחרית הימים, לא יחנף עוד מוריך, הוא לא יהיה מוסתר. אז זה שאל אביך ויגדך. כלומר, כאן המדרש לוקח את זה לקדוש ברוך הוא. לפני זה, זה היה הנביאים, זה אותו דבר, כי הקדוש, הנביאים אומרים, מגלים את השם. אז יש את ה... הסבר הקודם שבו הדברים הם באמצעות הנביאים, וכאן זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שאנחנו עתידים לראות ולשמוע מפי הקודש. אוקיי, זקניך ויאמרו לך, מה שהראיתי לזקנים בהר, כעניין שנאמר בספר שמות, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. מה הראיתי לזקנים בהר? הראיתי לזקנים בהר את ויראו את אלוקי ישראל. הראיתי להם איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל הבריאה. אז זה המשמעות של שאל אביך, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זקניך ויאמרו לך, הם יאמרו לך מה שאני הראיתי להם בהר. סגני חשוב זה אותם 70 זקני ישראל. טוב, אז אלה המפתחות, זה האופן, כלומר, כשהתחלתי את הסדרה הזאת, הכל בנוי על העניין הזה, ללמוד את האירועים ההיסטוריים, הן מה שקרה, הן מה שקורה, אבל הכי חשוב זה הבנת הפרשנות הנכונה, הבינו שנות דור ודור, ואין שום דרך להבין, להתבונן, להבין נכון את הדברים, אלא באמצעות המפתחות שהם דברי הנביאים ודברי התורה שבעל פה. בסדר? עכשיו, עם הדבר הזה, אנחנו נתחיל היום את האירוע, שלדעתי הוא האירוע היותר משמעותי, שמתרחש בימינו, לא רק היום, אלא לאורך, נגיד, 100 השנה האחרונות, וננסה להבין אותו בצורה הנכונה, מזווית ראיית הנבואה. לצורך זה, בואו נלך לפרק בתהילים, לא יהיה לנו הרבה זמן, אני רק אציג, אתם יודעים מה, אני אציג את מה שבעזרת השם נדבר עליו בהרחבה, החל מהשיעור הבא, אבל בואו נלמד את המשפט הזה מהפרק בתהילים. הפרק בתהילים הוא פרק 1-1-1, קוף יוד א', נראה כמה פסוקים מפרק קוף יוד א' בתהילים. הללויה. עודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, גדולים מעשה השם. זווית המלך כאן בתהילים אומר כך, אני מודה להשם מכל הלב, בכל לבב, וכבר הזכרנו בעבר, שבהמון מקומות בתנך, המילה לב מוזכרת עם שני בטים, בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל לבבכם, יודע, לייצר מחשבות לבב עמך. אומרים חז"ל, מה זה לבבך בשני בטים? זה יצר הרע ויצר הטוב, זה שני חדרי הלב. הלב זה המוטיבציה, המנוע שמניע את האדם לפעול בעולם. אז יש את השכל שהוא המוח, יש את הלב שזה הרגש או המנוע לפעול. הבעיה היא שהמנוע הזה יש לו שני מנועים, מנוע ימין ומנוע שמאל, הצד הפוזיטיבי והצד הנגטיבי. אומר דוד המלך, אני מודה את השם בכל לבב, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, גם ביצר הרע צריך לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ביצר טוב וביצר רע. דוד המלך אומר, אני עכשיו, לאור הדבר המדהים שאני הולך להציג לפניכם בפרק הזה, אני חייב לומר שההודעה שלי, תודה להשם, היא באה משני חדרי הלב. הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. ממה הוא מתפעל? ממעשי השם. גדולים מעשי השם. מעשי השם זה הבריאה. זה הדברים שהקדוש ברוך הוא התחיל לעשות בששת ימי בראשית. אבל הם נמשכים ונעשים לאורך כל ההיסטוריה. זה מעשי השם. והם גדולים. גדולים מעשי השם. דרושים לכל חפציהם. כל מי שמחפש אותם ודורש אותם, מבין אותם. הוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד. הדברים, יש את האירועים ויש את האופן שבו הוא פועל, הוא מנהל אותם. הדברים נעשים בצדק. בצדק האבסולוטי, בצדק המוחלט. יש פיקוח והשגחה על מה שקורה בעולם. שימו לב לפסוק הבא. זכר עשה לנפלאותיו. אגב, למי שיש עין חדה יכול לשים לב שדוד המלך פנה את כל השיר הזה, את כל המזמור הזה, לפי אותיות האלף בית. עודה השם, בכל לבב, גדולים, דרושים, הוד והדר, וצדקתו עומדת לעד, זכר עשה לנפלאותיו. מה זה זכר עשה לנפלאותיו? זה דבר גדול, שלושת המילים האלה, זכר עשה לנפלאותיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל יש בתוך העולם שהוא מנוהל לפי חוקיות די ברורה וקבועה, חוקי הטבע. יש מצבים מסוימים בתוך הבריאה, בהיסטוריה של העולם, בהיסטריה של העולם, שבו הקדוש ברוך הוא מוציא את העולם מההתנהגות הטבעית שלו, ומנהיג אותו בדרך פלא. דרך פלא הכוונה היא בדרך נס. וזה מראה את השליטה. רק מי שברא את הטבע יכול לשנות את הטבע ואת חוקיו בהתאם לרצונו. אז הוא עשה לאורך ההיסטוריה, נפלאות, ניסים בזמנים שונים. לא רק שהוא עשה את הנפלאות אז, אלא הוא גם השאיר להם זכר. זכר עשה לנפלאותיו. עכשיו, מי שמבין לעומק העניין, כשאנחנו מסתכלים על מצוות התורה, אנחנו יכולים לראות את הזכר הזה. מכירים את הביטוי שחוזר על עצמו המון פעמים ביחס למצוות התורה? זכר ליציאת מצרים. פסח, שבועות, אירועים היסטוריים שקרו במהלך ההיסטוריה, והקדוש ברוך הוא הראה בהם את נפלאותיו. הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ועשה לזה זכר, ואנחנו, עם ישראל, מציינים את הזכר הזה מדי שנה בשנה בליל הסדר. זה בדיוק אותו לילה שבו התרחשה מכת בכורות, שבו מתו כל בכורי מצרים, והקדוש ברוך הוא הציל את בכורנו. באותו לילה יצאנו ממצרים. וזה זכר שהוא עשה לנפלאותיו ונתן לנו את זה בתורה, ואנחנו מקיימי הזכר הזה. שבעה ימים לאחר מכן, שביעי של פסח, קריעת ים סוף, באותו יום בדיוק, כבר 3,334 שנה, אנחנו מציינים את יום שביעי של פסח, שבו הייתה קריעת ים סוף. בחג השבועות ניתנה תורה, זה נס מדהים, שבו הקדוש ברוך הוא בורא הבריאה מתגלה בתוך הבריאה, זכר עשה לנפלאותיו. והוא הדין חג הסוכות, הנס המדהים של 40 שנה במדבר, עם ענני כבוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק עשה נפלאות, אלא גם עשה להם זכר. ואנחנו, כמי ששייכים להנצחת הזכר הזה, בחג השבועות, קרובים יותר להבנת מדהים, שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הבריאה, באמצעות כל המצוות שהוא נתן לנו, המועדים ואחרים. זכר עשה להם נפלאותיו, חנון ורחום השם. טרף נתן לי רעב. ירעב. זו מדרגה עצומה, מדרגה גבוהה מאוד, להיות ירא השם. אני אסביר את זה, אני לא יכול, אתם מכירים את זה, אני לא יכול פשוט לדבר על דברים בצורה כללית, בלי לבאר קצת, לפחות נקודות העומק שלהם. אז אין לנו בעיה של זמן, בעזרת השם, אנחנו נעשה את השיעור הזה מדי יום רביעי, ואני לא הולך להיות ככה מאוד מקובל, אינפורמציה מסוימת שאני חייב לחסות אותה. אנחנו נזרום בצורה ספונטנית, וכשצריך הרחבה, נרחיב, ואם נעצור באמצע, נמשיך את זה בעזרת השם בפעם הבאה. אז יש לנו כמה דקות, אני רוצה רגע להסביר מושג, יסוד, מושג חשוב מאוד, רבים משתמשים בו ולא מבינים אותו נכון. טרף נתן לי רעב. אז אני רוצה להתמקד במילה יראה, ולצרף לזה את המושג שנקרא יראת השם. או, בלשון חז"ל, יראת שמיים. מה זה? מה זה יראת שמיים? אז ככה בקצרה, על קצה המזלג, שוב, בשיעורים אחרים הדברים פורטו מאוד מאוד מאוד. המילה יראה מורכבת מאותן אותיות שמורכבת מהן המילה ראייה. והכלל הוא, ככל שאתה רואה יותר, אתה ירא יותר. ככל שאתה רואה באופן שטחי, אתה לא מבין את המשמעות של הדברים, ואתה חי לך כאילו שהדברים הם לא משמעותיים, ואתה חי בעצם בגן עדן של שוטים. ככל שאתה רואה יותר, לא בעיניים הפיזיות, אלא בעיני השכל, כשאני אומר למישהו, ראה, הבט, תתבונן, אני לא מתכוון שיפנה את מבט עיניו הטכני, אלא שיפנה או יתמקד במבט עיניו השכלי. ככל שאתה רואה יותר, אתה ירא יותר. ירא, לא מלשון פחד אגב, אלא מלשון יראת הרוממות. ככל שאתה יותר רואה, יותר מבין, מעמיק, אתה מתמלא יראת כבוד. וזה העומק של המושג שנקרא יראת שמיים. יש שתי רמות של יראת שמיים. יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. זה סולם. אי אפשר להגיע ליראת הרוממות בלי הבנה של יראת העונש. אבל יראת העונש היא לא התכלית, היא רק השלם בסולם כדי להגיע ממנו ליראת הרוממות. למה חז"ל קראו לזה יראת שמיים? מה זה קשור לשמיים? יראת השם. דיברנו את זה המון פעמים, בהרבה מאוד שיעורים אחרים. האותיות יוד מ' בסוף מילה הם תמיד ריבוי, הם תמיד הכפלה. יד, ידיים, אוזן, אוזניים, רגל, רגליים, כתף, כתפיים, לחי, לחיים, וכן הלאה. יוד מם זה הכפלה. אותיות הבסיס זה אותיות שין מם. שמיים. שין מם זה מילה בפני עצמה, בלשון הקודש, זה המילה שם. שם. מה זה שם? שם זה כל מה שלא פה. פה זה לא בטווח, במובן הטכני-פיזיקלי, אלא פה זה כל הדברים שאנחנו, מבחינת ההשגה השכלית האנושית שלנו, יכולים לתפוס. הם פה. מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא בתורה כבר מההתחלה, בפסוק הראשון, שהעולם או המציאות הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה המציאות הנגלית, החלק הפיזי, הממד הפיזיקלי של הבריאה. אבל מעבר לזה וקודם לזה, ושורש של זה, זה המציאות הרוחנית שמקראת שמיים. ומכיוון שהיא לא נתפסת באמצעות החושים שלנו והשכל המוגבל שלנו, אז לכן היא מוגדרת כשם, היא רחוקה מיכולת התפיסה שלנו. אבל מכיוון שהיא מאוד רחוקה מיכולת התפיסה שלנו, היא לא סתם שם, אלא היא שמיים, כאילו זה שם בריבוע, זה מאוד רחוק מיכולת התפיסה שלנו. עכשיו זה קשור למה שאנחנו רוצים לבאר במסגרת הסדרה הזאת. אנחנו רואים אירועים, אבל אנחנו רואים את החלק המאוד טכני ושטחי של הדברים, אנחנו לא רואים את המכלול. וכשלא רואים את המכלול, בקלות רבה אפשר, לא אפשר, מחויב, שאנחנו שופטים לא נכון את האירועים שאנחנו רואים. אנחנו רואים את הארץ, אנחנו לא רואים את השמיים, והלוואי שאת הארץ מיר. גם את זה אנחנו לא תמיד רואים עם כל הפרטים. אבל לראות את הארץ בלי ההקשר הרוחני והשורש הרוחני של השמיכה שמיים, זה בוודאות גמורה לראות לא נכון. מה המדרגה של יראת שמיים? אדם רציונלי, מה שקוראים היום רציונלי, אחראי, כן? לפני שהוא מקבל החלטה, הוא אוסף את כל הנתונים הרלוונטיים, עד כמה שידו מגעת, מנתח אותם לפי מה שהשכל הישר שלו, האנושי, מחייב, ומתנהג בהתאם, גוזר מזה את הנגזרות, את ההשלכות, כן? זה לא מספיק. כאמור, הפרטים הרלוונטיים, מה שנקרא הפרטים הרלוונטיים, זה כאילו הפרטים הנגישים, שאתה מסוגל לתפוס אותם, אבל מאחוריהם הרי יש דברים נוספים. הרי יש, שם, יש שמיים, אם אין לך גישה לשמיים, אז אתה שופט לא נכון את הארץ. ויראת שמיים, שימו לב, זה ראיית השם וצירופו לכאן, ואז אתה יכול לקבל את ההחלטה הנכונה ולשקול נכון את הדברים. זה נקרא יראת שמיים. יראת שמיים זה אדם שלפני שהוא מקבל החלטה, הוא לא לוקח רק את הדברים הנגלים, שהם חלק קטן מהדבר הגדול באמת, אלא לוקח גם בחשבון את המשמעות הרוחנית של זה. איך אפשר לדעת את המשמעות הרוחנית? על זה אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא בכל יום. שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים בתף ובתת, התועים בתף הם אלה שמשוטטים ואף פעם לא מגיעים ליעד, כי תמיד אחרי שכל מה שהם ידעו אליו הם ישאלו את עצמם, ומי אמר שזה נכון? זה התועים, והתועים בתת זה עוד יותר גרוע, זה אלה שחושבים שהם יודעים והם יודעים לא נכון והם תועים. הבדילנו הקדוש ברוך הוא מן התועים בתף ובתת, ונתן לנו תורת אמת, נתן לנו את התורה שהיא בעצם האופן היחיד להבין באמת מה קורה ואיך קורה, כן? אז זה נקרא יראת שמיים. נחזור לפסוק. טרף נתן לי רעב. טרף זה היכולת לשרוד, כי זה לא פשוט לירא שמיים לשרוד בעולם שאין בו יראת שמיים. והקדוש ברוך הוא דואג שגם אלה שקשה להם עם הגלות הרעיונית של כל מה שמייצג העולם הזה, שמחשיב את החומר ושם אותו במרכז וכן הלאה, הקדוש ברוך הוא דואג גם להם כדי שיהיה להם את כל מחסורם הפיזי, כדי שהם יוכלו להמשיך להביא לידי ביטוי את האספקט הגדול והמלא של האדם כירא שמיים. נמשיך הלאה. טרף נתן לי רעב יזכור לעולם בריתו. בריתו זה התורה. זו הברית. הברית שנכתבה בסיני. יזכור לעולם בריתו, ושימו לב עכשיו לפסוק הבא, וכאמור, כאן תהיה הפתיחה למה שנדבר עליו בעזרת השם השבוע הבא, והלאה, כוח מעשה והגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. זה הפסוק באותו פרק. ועל זה דוד המלך בתחילת הפרק אומר, עודי השם בכל לבב. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שימו לב, אנחנו באות כף ולמד. כל. כוח מעשיו הגיד לעמו, זה מעשה הבריאה. פרק א' של ספר בראשית, מתאר את בריאת העולם. הביטוי האולטימטיבי של הכוח האלוקי, זה עצם הוצאת הבריאה כולה מן העין המוחלט אל היש. זה מראה עוצמה אדירה, כוח עצום, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא נקרא לאורך כל פרשות הבריאה אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, א' למד, זה כוח, יש לאל ידי כוח. אלוקים נקרא אלוקים כי הביטוי של כוחו הוא בעצם הוצאת הבריאה מן העין אל היש. אבל מה פשר המשך הפסוק? כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. על מה מדובר? מה זה לתת להם? לעמו, לתת לעמו נחלת גויים. מדובר פה, כאמור אני רק אתן את זה עכשיו כ-introduction, רק כהקדמה למה שמדבר עליו בהמשך. הבטחת ארץ כנען, כפי שהיא נקראה אז, לאברהם וליצחק וליעקב. הקדוש ברוך הוא הבטיח להם את ארץ כנען. מי היה בארץ כנען בזמן האבות? עמי כנען, שבעת עמי כנען. הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לאברהם וליצחק וליעקב, ומימש את זה עם כיבוש הארץ בתקופת יהושע בן נון. אז הוא מימש את ההבטחה הזאת. הוא נתן לנו נחלת גויים. כלומר, מדובר פה על הנחלת ארץ ישראל לעם ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן אותה מעמי כנען ונתן אותה לעם ישראל. וזה האירוע המרכזי שכאמור, בו אני רוצה להתחיל את העניין בענייני ימינו. אז בימינו אנחנו עדים לסכסוך נוראי בארץ ישראל על חלקת האדמה הזאת, בין עם ישראל לבין, לא עמי כנען, הם נכחדו, עמי כנען הקדומים, אבל יש היום מישהו אחר שטוען לבעלות על שטחי ארץ ישראל. ומדובר בסכסוך שמוכר היום, הסכסוך הערבי-ישראלי, הסכסוך שלנו עם מה שקוראים פלסטינאים, וזה סכסוך לא פשוט, על עצם השאלה האם אדמת ארץ ישראל שייכת לעם הזה, לעם ישראל, או לעמים אחרים. סוד העניין והניתוח האמיתי, האמיתי באמת, של משמעות הסכסוך הערבי-ישראלי, זה הדבר שבו אני רוצה להתחיל לדון כשאני מדבר על אירועי ימינו, זה ייקח לנו הרבה יותר משיעור אחד, אבל נתחיל אותו בפעם הבאה, ולמעשה זה המקום שבו הדברים מופיעים בתורה, בתנך, בדברי הנבואה. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. יש קשר מאוד מרתק בין מעשה הבריאה, זה נקרא כוח מעשיו יגיד לעמו, ששת ימי המעשה, מעשה בראשית, לבין העניין של קבלת ארץ ישראל לעם ישראל מידי העמים הקודמים ששכנו בו ומידי אלה שטוענים היום לבעלות עליו. המפתח האמיתי להבנת הדברים נמצא בפסוק הזה. זה מה שאני יכול להגיד בשיעור הזה, בעזרת השם בשיעור הבא, בשבוע הבא, ברצות השם, נמשיך מהנקודה הזאת. היום נתנו את ההקדמה, מה אנחנו רוצים לעשות, כאמור הנושא הוא השקפת התנך על אירועי ימינו, תנ"ך ואקטואליה. אני מקווה שהסדרה הזאת תתפוס תאוצה ויהיה עניין בה, כי יש הרבה מאוד אינפורמציה מאוד מרתקת שחשוב ללמוד על העניין הזה, ואת זה נעשה במסגרת שבועית בעזרת השם בשעה הזאת מדי יום רביעי. אז זה השיעור שלנו להיום. אוקיי, מכאן ואילך, אני מניח שיהיו לכם דברים שהייתם רוצים להעיר, אז נפתח כאן את הדיון בעניין, אתם יכולים לפתוח מיקרופונים ולהציג את שאלותיכם, את יחסויותיכם. לא מצליחים לפתוח מיקרופונים.
זו רבקה, אני רוצה להגיד תודה, אני עדיין בארץ, עוד שבועיים אני אהיה בארצות הברית, בעזרת השם נמשיך עם השיעורים. תודה, תודה, זה היה ממש שיעור של כיף, המון ידע, תודה.
טוב, תודה לכם, כן. אוקיי, אז באמת רק התחלנו, יש הרבה דברים מאוד מרתקים קדימה, והתנ"ך הוא פשוט מדהים, הרבה אנשים לא מכירים את התנ"ך, אנחנו מתייחס לסוגיות שונות בתנ"ך, ודרך זה נקבל את המפתחות להבנה של נכונה יותר, ממוקדת יותר של מה קורה בעולם, עד כמה שנוכל להבין את דרכי הבורא. עוד מישהו? אם לא, אנחנו בסדר, נוכל להמשיך את זה בשבוע הבא. אבל אם מישהו עוד רוצה לומר משהו, זה הזמן. לפני שאני סוגר את השידור.
תודה רבה.
שלום יאיר.
זה נראה, שלום. מאוד מרתק ומאוד מושך.
אוקיי,
נהדר. ביוטיוב, מה שאתה אומר, זה המנה השבועית שלי, אבל זה המנה החדשה היומית.